הנושא שיעדנו אותו, המכירות וההלכה. כן.
שמה?
ירד כסף. אנחנו למדנו.
יפה מאוד. עכשיו רבותיי. טוב, רבותיי, עכשיו זה לא כמו מסע ומתן תלמודי, אלא זה יותר שיעור כמעט חד צדדי, כדי לנצל את הזמן, כיוון שאנחנו רוצים גם לסיים במזמורי תהילים לרגל המצב, אז לכן הטו אוזניכם והקשיבו. הבחירות בהלכה, כלומר כיצד ההלכה מתייחסת אל הבחירות כפי שהן נעשות. דיינו, בחירות דמוקרטיות, אישיות, חשאיות ויחסיות. היום כמעט אין אישיות, רק בחלק מן הבחירות, תכף נתייחס לזה, בבחירות המקומיות יש בחירות אישיות, אבל גם בחירות יחסיות. כשיש מפלגות ומפרסמות מצעים ובוחרים במצעים ובמועמדים שלהם, כל הדברים האלה מצריכים עיון מבחינה הלכתית, איך ההלכה מתייחסת אליהם. נדון קודם כל, האם אפשר במינויים במקום בחירות, שתהיה ועדה מסדרת וימנו ראש ממשלה, שרים, כאלה דברים, חברי כנסת, או דווקא בחירות. דבר שני, אם הגענו למסקנה שדווקא בחירות ולא מינויים, אזי האם בחירות אישיות או יחסיות? אם הגענו למסקנה שזה בחירות אישיות ולא יחסיות, איך ההלכה מתייחסת למציאות שיש בחירות יחסיות? אם נמצא שההלכה נותנת תוקף גם לבחירות יחסיות, נשאלת השאלה, האם כל אדם זכאי להיות בוחר ונבחר? האם לפי ההלכה יש בני אדם שלא זכאים להיות בוחרים ונבחרים? למשל, גויים במדינת יהודים, יהודים במדינה של גויים, או האם אישה זכאית לבחור, יכולה לבחור, האם היא זכאית להיבחר מבחינת ההלכות? כל אלה זה מכלול של בעיות שמורי ההוראה התמודדו עמן ברב או במעט. כמו כן, היה ונתקיימו בחירות, הרי סוף סוף ישנם תחומי פעילות שקשים להתבצע. איך? למשל, אם חילוני, שר חילוני יטפל בענייני דת, אז אולי הטיפול שלו לא יהיה כדת משה בישראל, ואז השאלה, יש תוקף לזה או אין תוקף לזה? או אם שר דתי אמור במסגרת פעילותו גם לטפח ולעזור לנוצרים, לגויים, לפעילות חילונית שהיא מנוגדת לתורה, עם חילולי שבת, עם התירנות, כל הדברים האלה מהווים בעיות שחכמי ההלכה של דורנו התמודדו איתם. אנחנו לא מתכוונים להקיף את כל הדברים, די במה שנספיק כדי שהדברים האלה יוכלו לעזור לנו לראות שהתורה היא תורת חיים. אין דבר כזה שחכמי ההלכה לא יתייחסו אל כל מציאות ומציאות שאנחנו מתקלים בה. הנה, ביחס לבחירות או למינויים, יש תשובה מעניינת מאוד של הרב משה סופר, אשר ידוע בכינוי שלו חתם סופר, היה מגדולי חכמי הונגריה, ממש גדול בתורה, חי לפני כ-200 שנה, 180 שנה, 200 שנה, ויש לו תשובות מאוד 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 חשובות. נכון, כאמור יש לו תשובות מאוד מאוד מעניינות. עכשיו הוא אומר את הדברים הבאים. אירע מקרה, רבותיי, ששם בחוץ לארץ באירופה הקהילה היהודית שמה לב שיש סעיף בחוק של הגויים למינוי איש דת, למינוי איש דת, ופונים, הקהילה פונה בבקשה אל השלטונות ומבקשת למנות להם את פלוני כאיש דת, וזה מתוקצב, מתוקצב על ידי השלטונות. אז היהודים שגילו את הסעיף הזה קפצו על המציאה וביקשו מהשלטונות לבחור למנות רב פלוני אלמוני. הועיל באותו רב פלוני אלמוני היה מקובל על השלטונות, השלטונות אישרו את המינוי הזה. הדבר הזה נודע לחתם סופר, ואז הוא יצא מגדרו, אמר אוי ואבוי לנו אם רבנים יתמנו על ידי שלטונות ולא על ידי בחירות, כי אז זה הרס הדת. השלטונות ימנו רבנים מקורבים להם, ואותם רבנים לא יורו בדיוק את ההלכה כפי שצריך, אולי גם לא יהיה להם את הכישורים המתאימים, כמו הכהנים הגדולים בזמן בית שני. ולכן אמר החתם סופר, אנחנו נארגן משלחת ונשלח אותה אל השליט כדי להראות לו את החוכמה ואת הקדמה שיש בתורת ישראל, שמשרות כאלה הם אינם נתונות למינויים אלא לבחירה על ידי הציבור. כלומר מתחשבים בציבור, בדעת הציבור בעניין הזה. הוא אומר לא יכול להיות שהציבור, שהשלטונות ידחו את פנינו ריקם בגלל שכאמור אנחנו נציג בפניהם גישה מאוד מתקדמת, מאוד דמוקרטית, מאוד מתקדמת, ולא ייתכן שהם ישיבו את פנינו ריקם. וכך היה באמת, ובאמת קיבלו את עמדתו. עכשיו בואו נשים לב, אומר מנין לנו באמת שרב צריך להיבחר ולא די במינוי. אומר הרב חתם סופר תשובה, הרב הזה, אז הוא אומר זה ככה בלשון מליצה, ואם גובהו כארזים וחסין כאלונים, גם אם הוא המי והמה, לא יפה עשה בעמה, כלומר בעם שלו, לעלות על גפי מרומי קרת בחוזק יד, כלומר על פי מינוי שלטוני, זה נקרא חוזק יד, בחוזק יד, ואי חוכמתו בתלמוד. מה, שכחת תלמוד? הלא כה אמרו במסכת ברכות, אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הגון לפניך בצלאל? אמר לו ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפניי לא כל שכן. אמר לו, אף על פי כן לך אמור להם לישראל, הגון לפניכם בצלאל? מעתה ישפוט אדם אם בצלאל שהיה מלא בחוכמה ובתבונה ובדעת ציווה עליו הקדוש ברוך הוא על ידי שלוחו הנאמן משה רבנו עליו השלום, ולא רצה להכריחם להתמנות שלא בשאלת פיהם ורצונם. ואיך יתמנה שום אדם בשום מינוי בלי שאלת פי ורצון רב הקהל? אומר החתם סופר, הגיעו בעצמכם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תשמע בצלאל, זה האיש שיכול להיות ממונה על עשיית כלי המקדש, זה חכם, נבון, איש מקצוע, ירא השם וכו', עונה על כל הדרישות. אז ולכן לך אל העם, ראו, לך אל העם ותשאל אותם אם הם מסכימים לבחור בו. אמר לו, אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה בראת אותנו, אתה יודע שאין יותר טוב ממנו, אתה בא ושואל אותי ואתה עוד רוצה שנקבל גיבוי מהציבור? מי אחריך? אין אחריך ולא כלום. אם אתה הקדוש ברוך הוא בחרת בו, מה עוד צריך? רבותיי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן לך ותשאל אותם. למה? כדי לדע או להודיע, כלל יהיה בידך, שאין ממנים מינוי על ציבור אלא אם כן נמלכים בציבור. מה זה נמלכים? זה בחירות, זה משאל. כלומר לא כופים על הציבור אלא שואלים את דעת הציבור. אז אומר חתם סופר, ומה אם הקדוש ברוך הוא כביכול מונע מעצמו להכריח את הציבור לקבל מינוי? על אחת כמה וכמה ששום שלטון, ששום קבוצת לחץ, שום לובי לא יכולים להכריח ציבור, אלא צריך לעשות משאל, צריך לעשות משאל על בסיס לבחור. תראו רבותיי איזה פנינה יקרה היא זו, המקור לכבוד הציבור ולסמכות הציבור, כאילו מול האלוהים. עד כדי כך, עד כדי כך מול האלוהים אין כמו הציבור, עד כדי כך. זה ערך לא יסולא בפז הדברים האלה. עכשיו שימו לב, והוא אומר שמינוי על פי חוק הוא דבר איום ונורא, אך בכל זה אף על פי שאין להתמנות אלא על פי רצון הציבור, מכל מקום אם מינה אותו המלך והשר, דינו דין וקיימלן דין עד מלכות הדינה. אך שהדיין מחויב להודיע לשררה שאין רצונו לקבל על עצמו המינוי הזה שלא ברצון הקהילה. אומר החתם סופר, נכון, אם השלטון יעמוד על כך וימנה אותו, דין עד מלכות הדינה. אבל אנחנו מצפים מרב כזה שיאמר לשלטון, רבותיי, אני מעריך את הערכה שלכם כלפיי, אבל אצלנו ערך עליון בחירות, ערך עליון הציבור, לכן אני לא מוכן לקבל את המינוי הזה כדי לא לפגוע בערך העליון הזה של משאל, של בחירות. ואז אם השר כופהו על כורחו, אז דין עד מלכות הדינה. אך אם לא הודיעהו הדיין להשר כך, ומכל שכן אם הוא השתדל לעצמו הממשלה, עוד יותר אם הוא עשה מאחורי הקלעים כדי שהממשלה תמנה אותו, זה הרי הוא אדם שאינו הגון. הוא מצווה להודיע להשר שהדיין הזה עושה שלא כהוגן, ולא ישב על כיסא ישראל, ולא ידרוך בארמונותינו. וברוך השם כי תליית רוב כל שרי ארצנו, אנשי חסד המה וחסים על ישראל ורוצים בקיום הדת ולא להרסו. על כן, על כורחך, לכשיודיעו לשר ישמע ויעזים וירחם ויסיר זרוע רמה מעל קהילות ישראל. הוא אומר, אני בטוח שאם נגיד את זה לשר שזה מנוגד לרצון הציבור, השר לא יכפה עלינו את הדבר הזה. וממשיך אותו החתם סופר, וליתר שאת אביא ראיה לדברנו ממרדכי פרק החובל, הביאו גם כן בית יוסף באור החיים סימן נ"ג, וזה לשונו: השיב רבנו מאיר, זה המהר"ם מרוטנבורג, על השליח ציבור שהיה רוב הציבור חפצים בו, רוב הציבור היו מעוניינים באותו חזן, באותו שליח ציבור, והלא לא והלא חפצים בו לא נתרבו ונעשה. על כל פנים, למרות שרוב הציבור רצו בו, לא שאלו את הציבור, ונעשה על פי השר שביקש הממענים להתרצות. כלומר, הממשלה מנתה אותו ורוב הציבור מסכים לו, והשלטונות ביקשו מהמיעוט להתרצות ולהסכים לקבל אותו. והשיב מר"ם רוטנבורג: לא טוב הדבר להתמנות על פי השר. שליח ציבור מקבל את המינוי משלטון, הוא כבר נעשה מעשה בימי אבי עזרי, שוב חכם חכמי אשכנז, שנתמנה חזן והלך אחד ונתכוון לכבדו, וגרם שההגמון שלח אחרים ולקח המצנפת שעל ראשו ונתן עליי, ואמר לו: הלך החזנות. ואמר: אדוני, אין דיני לקבל ממך עבודת בוראנו. אמר רבי עזרי: עם כל הכבוד שאתה מכבד אותי, אתה מדיח את החזן ההוא ונותן לי את השררה הזו, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בשררה כזו שהיא כפויה, שהיא במינוי מלמעלה למטה. הוא פסק כן בשלחן ערוך אור החיים סימן נ"ג סעיף כ"ח: הנה אני קורא, בבקשה, סימן נ"ג סעיף כ"ח: קהל שנהגו למנות אנשים על צורכי הציבור לזמן, לתקופה מסוימת, ובהגיע הזמן יצאו אלו ויכנסו אחרים תחתיהם, כלומר מחליפים את המינויים,
משמרות,
ועד, תפקידים, בין לחזן, בין לקופה של צדקה, בין לשאר מינויים הצריכים לציבור, בין שנוטלים עליהם שכר, בין שאינם נוטלים, אפילו לא קראו להם זמן, סתמם כפירושם מאחר שנהגו כך. הגהה: יש מי שכתב לשליח ציבור התפלל, לא, זה משהו אחר, מיד אני חושב שזה לא כפחת אלא כפי, מיד: אין מסלקים חזן מאומנותו אלא אם כן נמצא בו פיסול. הגהה: ואין מסלקים אותו משום רינון בעלמה, כגון שיצא עליו שם שנתפס עם הכותי או שמסר אדם, אבל אם באו עליו עדים בזה וכיוצא בזה, מעבירים אותו, ושליח ציבור שהוא שוחט ובודק לא יתפלל בבגדים מצועים מסריחים, ואם אינו רוצה להחליף בגדיו בשעת התפילה או להתפלל, מעבירים אותו. ושליח ציבור המנבל פיו או שמרנן בשירי נוכרים, ממחים בידו שלא לעשות כן, ואם אינו שומע מעבירים אותו. שליח ציבור שהסכים ורוצה למנות בנו לסייעו לפרקים, אף על פי שאין כל בנו ערב כקולו, אם ממלא מקומו בשאר דברים, בנו קודם לכל אדם, ואין הציבור יכולים מחות בידו. על כל פנים, ראינו שבדברים האלה יש כללים ואין הנחתות, אין הנחתות. ואומר החתם סופר: אסור לרב שיגרום לכך שימונה על דעת שלטונו, וכמובן הוא מגנה דיין שעושה הכל שיתמנה, הדינים שלו פסולים, הוא אומר, כל השקפתו לא נכונה, כל ההוראות שלו לא נכונים, ממש בתקיפות. מינוי מהשלטונות שהרב הוא בניגוד לרצון הציבור בטל גם מבחינת השלטונות, כי הוא ניתן שלא בצדק. כלומר, זה מוכיח ממקורות, ממש ממקורות, דברים מאוד מאוד חשובים. וכך הוא מעריך, ממשיך להראות שבאמת לא מנויים אלא בחירות תוך שאלת רצון הציבור. עכשיו רבותיי, האם בחירות אישיות או יחסיות? ובכן, בחירות אישיות זה שאנשים בוחרים בפלוני אלמוני. בחירות יחסיות זה שיש מפלגות, לצערנו הביטוי הגס הזה, מפלגות, אסור להגיד מפלגות כי זה פילוג, אבל הם משתמשים בביטוי הזה, מציגות מצע, מציגות שמות של מועמדים. אתה לפעמים חורק שיניים, אתה מסכים לחלק מן המצע, לחלק אתה לא מסכים, אתה מסכים לחלק מן המועמדים, חלק אתה לא מסכים, אבל אם באת למקום אחר זה ענה ולא וזה דרך. אז אתה לפעמים בלית ברירה אתה משתדל בבחירות האלה בלית ברירה, כי יש לך השגות על המציאות הזו, על התופעה הזו. הרב קוק נשאל בשאלה הזו באורח משפט, בחושן משפט, סימן ב', הוא אומר: אחרי אשר עיינתי במכתב כבוד תורתו, לא מצאתי שום יסוד לערעורו של הרב המערער על הבחירות היחסיות, מאחר שנעשו על פי הסכמת רוב הציבור. והרי אפילו אם היה זה באמת נגד דין תורה של אחרי רבים להטות או סדרתו של הרב הנזכר לעיל, הרי דין פשוט הוא שיכולים הציבור להסיע על קיצתן כשהן מתנים על פי הסכמת הרוב גם בדבר שהוא שלא כדין תורה, כמבואר בסוגיית רב בטרה בברייתא דרשאין בני העיר להתנות על פי המידות ועל פי השערים. ודעת הפוסקים שם דאפילו מפלגה מיוחדת כמני אומנות אחד יש להם זה הכוח להסיע על קיצתם, והסכמתם קיימת. אלא דהכה דאקה אדם חשוב צריך שיהיה גם כן בהסכמת החשוב שבעיר, שחבר העיר. אני אעצר כעת להסביר את הדברים. הרב קוק אומר כך: ברור שבחירות אישיות הן עדיפות, כיוון שאתה בוחר בבן אדם מסוים ואתה יודע מיהו ומהו, ואז ברור שכשיש עוד נבחר ועוד נבחר ועוד נבחר, אחרי רבים להטות זה הגוף שיחליט עבורנו. אבל לכן כשבוחרים במפלגה זה לא בדיוק רצון כל אדם בוחר, אלא כאמור הרבה פעמים זה רצון של בלית ברירה. אומר הרב קוק, למרות הכל, אם יש הסכמה של רוב הציבור ללכת לבחירות כאלה, ומה זה הסכמה? כגון בכנסת החליטו הרוב שהולכים על בחירות יחסיות, כיוון שיש ומתקבלה החלטה דמוקרטית ללכת על בחירות יחסיות, למרות שזה לא הדבר הכי רצוי, אבל זה דבר חשוב שבאמת צריך לכבד את רצון הרוב. וכאן אומר הרב קוק דבר מעניין מאוד. תראה, יש לנו גמרא במסכת בבא בתרא דף זן, ושם נאמר שהחמרים והגמלים כל, ואותו דבר אלה שעובדים בנמל, כל הסקטורים המקצועיים הם הופכים להיות לא רק שותפים שהדין הפרטי ורק הדין הפרטי חל עליהם, אלא בגלל שהם גוף, אז אפילו שזה שותפים, אנו נותנים להם סממנים של גוף ציבורי עם משפט ציבורי. איך? למשל, נותן דוגמה. אם יש לי ראובן ושמעון שותפים, אז הם יכולים בהסכם השותפות שלהם לקבוע מה יהיה במקרה כזה, מה יהיה במקרה כזה, מה יהיה במקרה כזה, ומה שקיבלו עליהם בהסכם זה מה שמחייב ביניהם. אבל מה יהיה אם יכתבו באותו הסכם שותפות מי שמפר אחת מהוראות הסכם השותפות, הרי הצד השני יכול להחרים את הרכב שלו של השותף השני על דרך כנס. האם סעיף כזה יתפוס או לא? תשובה, לא. כי כנס והחרמת רכוש זה משפט ציבורי, זה לא משפט פרטי, ואין בני אדם יכולים להשתמש במשפט ציבורי, רק במשפט פרטי. אבל אומרת ההלכה, אם יש לנו סקטור מקצועי, הסקטור המקצועי הזה התורה נותנת לו לא רק מעמד של שותפים אלא גם סממנים משפטיים ציבוריים, כי הרי הנציג שלו עומד מול השלטונות מסעים ובתנים על כל מיני דברים. אז הועיל וכן, הוא הופך להיות גוף, ישות ציבורית, לא רק שותפות. נכון? אבל עם כוח. ולכן הם יכולים לבוא לומר, אם מישהו יעבוד ביום שניתן לחברו, אנו קונסים אותו והכנס יתפוס, למרות זה משפט ציבורי. אם מישהו ילך ואינו מוסמך לשאת ולתת עם השלטונות מאחורי הגב של הוועד הנבחר, קונסים אותו בכנס כזה וכזה וזה יתפוס. הרי לנו שאם יש לנו סקטור מקצועי, איגוד מקצועי, הוא מעל לשותפות, יש בו סממנים ציבוריים. לכן אומר הרב קוק, כשיש לך איגוד מקצועי הוא מוסמך בהחלטות של רוב להניג הנהגה שאינה כתורה. עכשיו לשים לב, מה זה שאינה כתורה? לא שעוברת על איסור התורה, אלא לא על דרך מה שהציעה התורה. הם רוצים דרך אחרת מתאימה להם, זה אפשרי. הם מוסמכים לקבוע שהם רוצים דרך אחרת כי זה טוב להם יותר, זה מועיל להם יותר וכו'. למשל, ניתן דוגמה. הנה, ורי רוצה לומר, בחירות אישיות זה האידיאלי, בחירות יחסיות זה לא עבירה על איסור תורה, אבל זה לא הרצוי. עדיין זה בגדר הסמכות של הרוב להכריע ולתת הכשר לבחירות יחסיות. כי הוא אומר, נתנו, כך אומר הרב קוק, נתנו לסקטור מקצועי מעמד של בני העיר, כמו שבני העיר הם לא רק שותפים אלא יש להם סמכות ציבורית ומשפט ציבורי, יש גם בחירות בנחרי העיר. כך בני העיר הם כמו הקהל של כל המדינה, וגם להם יש סמכות ציבורית אם לבחור נציגים אלו ואחרים, ועם סמכות כנסות והפקעות וכיוצא בזה. עכשיו המפלגות, אומר הרב קוק, מה זה מפלגה? זה קבוצה של בני אדם שאומרת, אנחנו מאמינים בדרך כזו וכזו, כל מי שמצטרף לאני מאמין הזה ומוכן להתחבר ולפעול למען הדבר הזה, אנחנו בדרכים שלנו נקדם את האני מאמין הזה בכל דרך להשפיע על השלטון שבאמת נוכל לקדם את הדרך הזו שאנחנו מאמינים בה. אומר הרב קוק, הרי המפלגה לא שונה מבני העיר, ואם אין עיר זוטה או מדינה זוטה, ולכן כשאני בוחר במפלגה, למרות שהיה יותר רצוי שנבחר באיש, בחרתי במפלגה, בחרתי בגורם שיש לו הכרה בהלכה, ולכן הבחירות היחסיות, אומר הרב קוק, יש להם הכרה מבחינה הלכתית. יתרה מזו, אומר הרב קוק, מה קורה עם קואליציה? הרי מפלגה שזכתה ברוב, לא זכתה ברוב המנדטים, והיא לבד לא יכולה לשלוט, והיא צריכה לקחת מפלגה כזו, מפלגה כזו, מפלגה כזו, ואז מה יוצא? ויצא העדר הזה, אני בחרתי במפלגה כדי להוביל מצע מסוים, אבל עכשיו בגלל שהוא קיבל רק רוב, אבל לא קיבל רוב בכנסת, ואז כדי שיהיה לו רוב בכנסת, הוא צריך להכניס לקואליציה, סיעה זו, סיעה זו. ואז היא אומרת לו, בתנאי ככה, בתנאי ככה, בתנאי ככה. ואז נוצרים קווי יסוד של הממשלה, שהם איזה מין מחנה משותף מינימלי בין כל אלה. ואולי זה רחוק ממה שהבוחרים, ממה שהבוחרים רצו. אז אומר הרב קוק, נכון, ויצא העגל הזה. אבל כל עוד זה במרחב הסמכויות שההלכה הכירה בהם, סמכויות של איגודים, של מפלגות, של בחירות יחסיות, גם קואליציות הן מוכרות מבחינת הלכה. וכאן רבותיי, תראו מאיפה הרב קוק מביא ראיה. תראו מאיפה הרב קוק מביא ראיה. ממרחק אבי לחמו. מרחק אבי לחמו. הוא אומר ככה, בדין הגדול, הרי בוחרים את חברי בית הדין הגדול, אבל בוחרים שישה דיינים מכל שבט. מכל שבט. עכשיו, שישה כפול 12 כמה זה? 72. יוצא איפה? אתה לא בוחר 72 דיינים מכלל כל המוכשרים להיות דיינים בעם, אלא נציגות שבטית. נציגות שבטית שישה לכל שבט. הרי לנו שיגיעו אלינו בעלי ראיות שונות ובעלי כושרים שונים, כי יכול להיות שבשבט מסוים, שבט לוי נניח, שבט לוי מלא תורה, מלא תורה, ובשבט זבולון שהם יותר סחרים פחות תורה, גם יכול לקרוא למראייה שלהם אחרת. למרות הכל, יפה, למרות הכל, למרות הכל אנחנו בוחרים שישה לכל שבט. ואם כן, אם זה שישה לכל שבט ואנחנו בוחרים, הרי אתה רואה שיש בסיס לקואליציה מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית, רק תראו כיצד באמת חכמים גדולים מחפשים דרכים איך לתת איזושהי הכרה למציאות פוליטית מסוימת. וכן הוא ממשיך ואומר, הנה בואו ונראה, כשיש בית דין במקום, אז יפה, בית דין מזמין את הנתבע, כי פלוני תובע אותו לדין, אז מזמין את הנתבע ואומר לו, פלוני תובע אותך לדין, נא לבוא ביום פלוני אלמוני ונשמע את הסכסוך ביניכם. הוא לא יכול לסרב, כי זה בית דין הזמין אותו והוא חייב לבוא לבית הדין. מה יהיה רבותיי אם באותו מקום אין בית דין? אז יפה, אין בית דין, יכולים בכל בורר, בוררות, בוררים. ואז אם יש בוררים, אז בסדר גמור, הבורר דן ביניהם ומכריע. מה יהיה רבותיי אם הם לא מגיעים להסכמה על זהות הבורר? זה אומר בכל, זה אומר בכל. אז יש מוסד של בוררות שנקרא זבלה. זבלה זה לא זבל, אלא זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהם בוחרים שלישי מעליהם. ואז כל אחד חושב, או הנה בררתי לי מישהו שוודאי ייתן את הדעת על ענייני שלא אוקופה, שלא אוקופה. אז נכון, זה לא בדיוק מה שרציתי, אבל זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד, ושניים בוררים עוד אחד. והנה רואים מכאן שכשיש לנו מערכת מורכבת, מורכבת, זה חלק בלתי נפרד מרצון בעלי הדין. והואיל וזה חלק בלתי נפרד מרצון בעלי הדין, הרי זה מקובל ויש לזה תוקף. אז מכוח זה גם כן הרב קוק מסייע לעניין הזה של הכרת ההלכה במה שנקרא קואליציות. הלאה מזה רבותיי, הנה אנחנו מוצאים שגם הרב עוזיאל גם הוא דן בעניינים האלה של בחירות יחסיות. רק רגע. רבותיי. תראה מה אתה עשית לי עכשיו, אני פרע אותך בנבקינת. אני אמרתי אין שאלות, זה לא מסע ומתן תלמודי. עכשיו תראה, בואי איתך עכשיו תקשיב, אין רבותיי אדם יוצא וכל תאוותו בידו. יש לנו עוד כמה דקות בשביל לומר מזמורי תהילים לרגל המצב שבו אנחנו מצויים. אז לכן אני רוצה, לא את הכל אני גומר היום. אז גם הרב עוזיאל דן בהרבה שאלות בעניינים האלה של בחירות, אז בין היתר גם בחירות יחסיות וכו', והוא מקבל את העמדה הזו של הרב קוק. אבל יש לה רב עוסיאל הערה מאוד מאוד מעניינת ביחס לעניינים של העניינים הדתיים. הוא אומר ככה: ענייני הקהילה שהם דתיים בטבעם ומהותם, כגון חינוך, כשרות, משפטים ועבודת השם בבתי הכנסת ובתי המדרש, מסורים רק לאלה שהם מומחים בהם ויודעים לעומקם והיקפם, כלליהם ופרטיהם, ממקורותיהם הראשונים ונאמנים להם, וכל תקנות הציבור בעניינים אלה צריכים הסכמת הרב דמטה ובית דינו, שהם הנבחרים לכך עדי הציבור. אומר הרב עוזיאל: עם כל הכבוד לדמוקרטיה, צריכים לקבל על עצמנו כללים. לא הכל פוליטיקה, אלא יש דברים שהם בנפשנו, ולכן לא יעמוד במשרד החינוך מי שאיננו בר חינוך, שלא ידע מה זה חינוך. לא יעמוד במשרד המשפטים מי שאיננו יודע משפטים. לא יעמוד במשרד הדתות מי שהדת זרה לו, אלא בשביל שהחברה שלנו תהיה תקנית, לא דמוקרטית אשר הגולם קם על יוצרו, צריכים לפחות להבטיח שכל משרד ומשרד שהוא חיוני יינתן למי שמומחה בדבר, ולא ייתכן להביא את משרד הביטחון למי שמחזיק את המשקפת הפוכה. זה לא עלה על הדעת. אלא כל דבר ודבר, רבותיי, במומחיות, בגלל דאגתנו לציבור עצמו. הנה הוראתם לדעת. אפילו שמורי ההוראה נותנים תוקף לבחירות ולהליכים של הבחירות, אבל הם אינם מפקירים את הכל, אלא הם באים ואומרים להלכה יש עוד מה ללמד את הציבור הנאור. אז כמו שראינו שחתם סופר מתנגד למינויים אלא אם כן למלכים בציבור, וזה דבר נפלא ופנינה יקרה, כך אותו דבר אנחנו רואים שרב עוזיאל נותן תוקף לכל הליכי הבחירות, והוא קובע קביעה אם יש לחברה חוקת בחירות היא מחייבת אותנו. אבל סוף סוף בעניין זה שמזה בונים ממשלה, אז כמו שהרב קוק נתן תוקף לקואליציה, הרי הרב עוזיאל אומר: רבותיי, לא הכל פוליטיקה, צריך את טובת העם וצריך לדעת את מי לשלוח בשביל עניין זה או עניין אחר. כאמור, לא נוסיף עוד, למרות שיש המון המון דברים, בגלל שהבטחנו שנסיים בתפילה ובזעקה לאבינו שבשמיים, הן בגלל הגשמים שממשמשים ובאים, וחלילה חלילה אין אנו רוצים בבצורת נוספת חס ושלום, והן בגלל המצבים הביטחוניים שאיננו רואות לא זר, שטרם סיימו.